שבת דף נון, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, במילים תנא רבא בר בר חנא קמיה דרב. אדם שבאים אליו הרבה אורחים, רוצה להושיב אותם סביב השולחן, אז הוא מנסה לאסוף כיסאות מכל מי שהוא יכול להשיג ממנו כיסאות. גם צריכים לבוא אליו ציבור גדול של אנשים, הוא יכול להתארגן להביא כיסאות פלסטיק, כל מיני אפשרויות שאפשר בקלות להביא ציוד לתוך הבית כדי שכולם יוכלו לשבת בנוח כל אחד ואחד על מקומו. אבל זה בזמננו שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו שפע גדול מאוד, וכל אחד יכול להביא אליו הביתה שורה ארוכה של כיסאות, ספסלים, שולחנות, וככה לארגן את זה אצלו בסלון שבבית, גם בפרוסדורים סביב ובחדרים הסמוכים, ולארח הרבה אנשים. בזמן של חז"ל זה היה קצת יותר מורכב. לא היו את הכיסאות פלסטיק או כיסאות מתקפלות, ספסלים מהסוג הזה. כל כלי היה כלי רציני, וכל מקום בבית היה מדוד ומחושב הרבה יותר מהבתים שלנו היום. ואיך בכל זאת היה אפשר לארח אנשים בבית בכמות כל כך גדולה? היו משתמשים בפתרונות יצירתיים. היו לוקחים ענפים של דקל, מה שחלקנו משתמשים עם זה בתור סכך, ענפים של דקל שמתקשים, והיו פשוט יושבים על הענפים האלה. ככה לא היו מתלכלכים. גם הרצפה של זמנם לא הייתה רצפה של קרמיקה או רצפה יותר נקייה. הרצפה הייתה פשוט עשויה אפר, עד כדי כך שהיה, אנחנו נראה בהמשך של הגמרא, היה אדם מכניס אליו הביתה הערימה של חול, ואשתו לא הייתה מגרשת אותו מהבית, היא הייתה אומרת לו תודה רבה. החול הזה היה משמש אותם בשביל לחסות דברים מאוסים, רוק וכדומה. זאת אומרת, זה היה מציאות של חיים שונה לגמרי, ולכן כשבאדם היה מביא ענפים של דקל, זה היה אפשרות מאוד נוחה לשבת על הרצפה, בלי ללכלך את הבגדים מהרצפה, על ידי זה שהיו יושבים על אותם ענפים. אבל הענפים של דקל היו מיועדים בזמנם בעיקר להסקה, כדי להסיק עם זה את התנור, שיחמם את הבית, כדי לבשל, לאפות, וזה עכשיו מוקצה בשבת. ואם אדם רוצה בשבת להושיב אורחים על גבי, לא היה להם כיסאות, מיטות לא היה מספיק, אז הוא רוצה להושיב אותם שיוכלו לשבת על גבי, לא ממש על גבי הרצפה, אלא איזשהו כלי מסוים, היה לוקח את אותם ענפים של דקל. השאלה אם הענפים האלה לא נחשבים מוקצה, כי הם הרי קצצו אותם במיוחד לצורך לעשות, להסיק אותם באש, לעשות אותם של חימום, בישול וכדומה. אז על זה רבא בר בר חנא שנה ברייתא לפני רב את הברייתא הבאה. חריות של דקל, זאת אומרת, החריות זה הענפים של הדקל, שבהתחלה הם כמו לולב, אחר כך הוא מתקשה, יוצא מן ענפים קשים כאלה, הם נקראים חריות של דקל, שגדרן לעצים, קצצו אותם עד, על דעת זה שהם יהיו להסקה, לעצים להסקה, להסיק בהם את הבית, את התנור, את הקירה וכדומה. ובסוף הוא צריך לארח הרבה אנשים, הוא כנראה לא ידע מזה מראש, וככה בדיוק בתזמון מפתיע, פתאום נודע לו שצריך לארח הרבה אנשים, ונמלח עליהם לישיבה, התחרט, החליט שהוא רוצה לתת לאורחים לשבת על גבי אותם חריות של דקל. אז צריך לקשר, לפי דעת הברייתא, התנא הראשון של הברייתא, שאנחנו נראה בהמשך, זו דעתו של רבי חנינא בן עקיבא, מראה תספר את המעשה. בכל אופן, הוא סובר שכבר ביום שישי, מערב שבת, האדם צריך לקשור את הענפים האלה. אז יש פה בגאונים, רבינו פרחיה מביא בשם רב היי גאון, שהרב היי גאון היה ממש קצת אחרי זמן התלמוד, הוא כנראה גם מכיר יותר את המציאות של זמנם, איך היו בדיוק קושרים את החריות של דקל, אז הוא מתאר שהם פשוט מאוד היו עושים את זה כמו מחצלאות כאלה, היו לוקחים שני ענפים של דקל וקולים אותם אחד תוך השני, וככה זה היה ראוי בצורה יותר נוחה לישיבה. ואם כבר הוא עשה ככה בערב שבת, אז כבר הוא גילה דעתו שהמחצלאות האלה, החריות האלה של הדקל, הוא לא מעוניין אותם להסקה, כי בשביל הסקה לא צריך לייפות אותם ולקשור אותם, אלא הוא מייעד אותם כדי שיהיה אפשר לשבת על גביהם. ורק בצורה כזאת, כשנכנסת שבת, יהיה אפשר לשבת על גבי אותם חריות של דקל. אבל אם אדם למשל יוצא לאיזשהו פארק בקרוב לביתו, שבת אחרי צהריים עם הקרובי משפחה שבאו לבקר אותו, והוא רוצה לשבת על גבי איזשהו ענף של דקל, זה אסור, זה נחשב מוקצה. אלא אם כן, לפני שבת, האדם הלך אל אותו פארק וארגן את אותם ענפים של דקל, כדי שיהיה אפשר לשבת עליהם אחר כך. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא צריך עד כדי כך להכין את אותם חריות של דקל, אין צריך לקשר. אלא מספיק שהוא חושב, מבעוד יום, הוא מחליט, כן, יש לי ענפים שבעיקרון תכננתי להשתמש איתם להעסקה, אבל הרי מגיעים אליי עורכים בשבת, אתה נשתמש איתם בשביל שיהיה אפשר לשבת על גבי אותם ענפים, וזה מספיק, לפי דעתו. הוא טענה לה והוא אמר לה, רבא בר בר חנה שהביא את הברייתא הזאת, הרי הוא הביא כאן שתי דעות, והוא פסק מי מבין שתי הדעות, זה הלכה למעשה, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שהוא מקל. התמר, באמת נאמר אמרה של אמוראים בדין הזה, רב, הרי הברייתא הזאת נאמרה לפניו, הוא אמר, כמו דעת התנא קמא של הברייתא הזאת, כושר. כי לפני שבת האדם צריך לקשור את החריות של הדקל כדי להוכיח שהוא מעוניין להשתמש בהם לישיבה כדי שהם לא יהיו מוקצה. ושמואל אמר אין צורך לקשור, מספיק שהוא חושב מבעוד יום על החריות שהוא מעוניין לשבת עליהם ואז כבר יהיה מותר לשבת עליהם בשבת. ורב אסי אמר דעה שלישית שלא היה לנו עד עכשיו. הוא אומר יושב אף על פי שלא קישר. אם האדם בערב שבת יצא לו לשבת על גבי אותם חריות של דקל, גם אם הוא לא תכנן טוב מהיום, החריות של דקל האלה משמשים אותי כדי שנוכל לשבת עליהם, או כדי להושיב עליהם את האורחים שלי, אלא עצם זה שהוא השתמש עם אותם חריות של דקל לישיבה, כבר הוא גילה דעתו שהוא לא מעוניין שהם יהיו מוקצים לעניין עסקה ולהבעיר בהם אש, אלא הם מיועדים בתור כלי כדי שיהיה אפשר לשבת עליהם. אז זה יהיה מספיק. וכן, אז ככה, יושב אף על פי שלא קישר, ואף על פי שלא חישב. זאת אומרת, גם אם הוא לא חישב מערב שבת, שהוא מעוניין להשתמש עם אותם חריות בשביל ישיבה, וכן אם הוא לא, כל שכן אם הוא לא קשר אותם, בשביל שיהיו מיועדים לישיבה, עצם זה שהוא כבר פעם אחת, במהלך, באמצע הימות החול, ישב על גבי אותם חריות, זה כבר מספיק בשביל גילוי דעת, כדי שנדע שהוא מעוניין שאותם חריות של דקל ישמשו אותו לישיבה. הדעה השלישית היא דעה חדשה והגמרא מנסה להבין אותה. בישלמה רב ודאמר כתנא קמא. רב סובר כמו דעת התנא קמא של הברייתא שצריך לקשור את החריות של דקל כדי שהם יהיו מיועדים לישיבה ולא יהיו מוקצה. ושמואל נמי הוא הולך כמו דעה ודאמר כרבן שמעון בן גמליאל שצריך לחשוב מבעוד יום לפני שנכנסת שבת שהוא מייעד את החריות של דקל לישיבה, אבל אין צורך בקשירה, כמו שבאמת אמר רבן שמעון בן גמליאל בברייתא. אלא רב אסי שזו דעה מחודשת, דאמר כמן, כמו איזה דעה הוא סובר, הרי אין לנו דעה כזאת בברייתא. עונה הגמרא, הוא דאמר, כי הייתנה. הוא, הדעה השלישית הזאת, סוברת כמו ברייתא אחרת לגמרי, שלא למדנו אותה עד עכשיו, הברייתא הזאת, דתניא. יוצאין בשבת בפקורין. זאת אומרת, מדובר כאן כמובן על המלאכה, אחת מה-39 מלאכות של שבת, שאסור לאדם להוציא כלי מרשות היחיד לרשות הרבים. מוציא מרשות לרשות, וכן מרשות הרבים לרשות היחיד, וכן ברשות הרבים עצמה, אסור לטלטל 400, אסור לקור חפץ ברשות הרבים, ללכת איתו יותר מ-400 ולהניח אותו אחרי 400 ברשות הרבים. אסור, זה נקרא איסור של טלטול, הוצאה מרשות לרשות וכדומה. עכשיו, חכמים תקנו שיהיה אסור לאדם, עכשיו, כשאדם יוצא לרשות הרבים עם כלי, אם הוא לבוש בכלי הזה, אין איסור של מוציא מרשות לרשות, אבל ישנם דברים מסוימים שחכמים אסרו לצאת איתם לרשות הרבים, שמה הוא ילך ויוריד את למשל, תכשיט, שמה האישה תוריד את התכשיט בשביל להראות את זה לחברות שלה, וכדומה, כל מיני סיבות שיכולים אנשים בטעות לבוא ולטלטל ברשות הרבים שלא כדרך מלבוש, ולכן אסרו לצאת עם זה לרשות הרבים. בכל זאת, אומרת הברייתא, יוצאין, מותר לצאת לרשות הרבים בשבת בפקורין. מה זה פקורין? היום אנחנו משתמשים עם כל מיני רטיות, עם פלסטרים וכדומה, תחבושות, כדי עם זה לחבוש את המכה. בזמנים עברו לא היה את כל הדברים המשוכללים של היום, אז היו משתמשים עם חתיכות של בד רכות כאלה. למשל, פקורין, זה היה פשטן סרוק, שזה היו שמים על גבי המכה, וזה סך הכל מה שזה, התועלת של זה היה, זה לא היה מרפא את המקום, כי עניין לרפואה זה עניין יותר מורכב בשבת. יש בעיה בענייני רפואה שהם לא חולה שיש בו סכנה, יש בעיה בענייני רפואה לעשות אותם בשבת. אבל כאן אנחנו מדברים שהוא לא בא לרפות את המכה על ידי אותם פקורין, אלא בסך הכל הוא רוצה שיש לו מכה במקום שהוא לבוש בגדים, והוא לא רוצה שהבגדים ישחקו את המכה ואז יסרטו אותה יותר ויפתחו את הפצע. אז הוא שם איזשהו חתיכת פשטן סרוק, מותר לצאת עם זה לרשות הרבים. וכן יוצאים בציפה, שזה צמר, אותו רעיון, רק מצמר, צמר מנופץ שאותו שמים על גבי המכה. אבל מה? בזמן שצבען, הוא צבע אותם בשמן והכין אותם למכה, וקרחן במשיכה, הוא קשר אותם בחוט, שזה מוכיח שבן אדם עכשיו שם את אותה רטייה, כדי שהמכה שלו לא תסרט מחמת הבגדים שלו, ואז הם גם כן חשובים, הרטייה עצמה חשובה גם כן כמו מלבוש. אבל אם לא צבען, אם הוא לא צבע את אותם רטיות בשמן, ולא קרחן במשיכה, או לא קשר אותם, אין יוצאים בהם בשבת, כי זה לא נחשב מלבוש, זה נחשב סתם שהוא נושא משהו, זה סתם מסוי. מסוי אסור לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, או ברשות הרבים עצמו, אסור לטלטל את זה 400. ואם יצא בהן שעה אחת מבעוד יום, אבל אם האדם כבר שם את הרטייה הזאת ביום שישי, ערב שבת מבעוד יום, הוא יצא עם זה, אף על פי שלא צבע את זה בשמן, ולא קרחן במשיכה, ואפילו לא חישב עליהם שהם יהיו כמו בגד, מותר לצאת בהן בשבת. רואים מכאן, שעצם זה שאדם בפועל לבש את אותה רטייה בימות החול, רואים שכוונתו ברטייה הזאת, שזה יהיה כמו דרך מלבוש, כדי שהבגדים שלו לא ישרטו את המכה, אז אפילו אם הוא לא חישב על זה מבעוד יום לצורך רטייה, וכן הוא לא קישר את זה מבעוד יום, בכל זאת זה כבר נחשב מוכן. מכאן למד רב אסי, שהיא הדעה השלישית, שעצם זה שאדם בפועל התנהג עם אותו כלי שאמור להיות מוקצה בצורה של היתר, בצורה של, במקרה של פה, השתמש עם זה כרטייה, או במקרה של, דיברנו על חריות של דקל, שהוא התיישב על החריות של דקל עם בעוד יום, זה כבר לבד מספיק, כדי שזה לא יחשב את המוקצה, בלי צורך שהוא יחשב עם בעוד יום שהוא מעוניין לשבת על זה בשבת, ובלי צורך שהוא חשב עם בעוד יום שהוא מעוניין להשתמש עם הרטייה הזאת לצורך מכה, בלי צורך שהוא יקשור מבעוד יום את אותם חריות של דקל, ובלי צורך שהוא יצטרך לקשור מבעוד יום את אותה רטייה על המכה. אמר רב אשי, אף ענן נמי תנינה. יש לנו ברייתא נוספת, ראיה לדבריו של רב אסי. הקש, בדרך כלל היו משתמשים איתו בשביל טיט. ככה היו מגבלים את הטיט עם קש. כמו שאצל פרעה הוא אמר, להפסיק לספק את התבן ואת הקש לעם ישראל, מתי שמשה רבינו בא והרגיז אותו שם, שהוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים. אמר, זהו, מהיום לא נותנים יותר תבן וקש לעם ישראל, שילכו לבד, ילקטו קש ותבן, יקוששו להם תבן. זה היה משמש בשביל הטיט והתבן של פעם. הטיט של פעם. טיט ולבנים. אבל על כל פנים, הדבר נוסף, זה היה מיועד להסיק את התנור, כמו שראינו בתחילת פרק קירה, שהיו כאלה שלא היה להם עצים, היו מסיקים את התנור גם בקש, בגבבה. זה מוקצה, כי הדברים האלה הם לא דברים שעושים אותם בשבת. אבל אדם שלקח קש, שם אותו על גבי המיטה. הקש שעל גבי המיטה. עכשיו, היום אנחנו, אם יש לנו קש על גבי המיטה, זה אומר שלא הרגלנו את המיטה כמו שצריך. אבל בזמנם, קש היה יכול גם להיות אמצעי לרפד את המיטה. כמו שאנחנו רואים אצל רבי עקיבא, אחרי שהוא התחתן עם רחל, היו בניות מאוד מאוד קשה. ומה כן היה להם בכל זאת? קש. על זה הם היו, תכננו ללכת לישון. ודפק אצלם בדלת, אליהו הנביא שהתחפש לאדם רגיל, והוא ביקש מהם, יש להם קצת קש, כי אשתו ילדה, והוא צריך קצת קש בשביל לשים את התינוק, שיהיה לו מקום נוח יותר על מה לשכב. ורבי עקיבא, אחרי שיצא אליהו הנביא, בא והתחזק ביחד עם אשתו רחל, אומר, הנה, את רואה, יש אנשים יותר עניים מאיתנו, אז אנחנו לעומתם עשירים, לפחות קש יש לנו, שעל זה אנחנו יכולים לשכב ולישון. אז רואים מפה גם שבזמנם הם משתמשים עם קש בשביל שינה. אבל מה, אתה לא יכול להרימה של קש ללכת לישון עליה, אתה צריך ליישר את זה, סדר את זה. עכשיו כאן אנחנו מדברים שהוא לא שטח את הקש לשכיבה. לא ינענעו בידו. אז בשבת אסור לנענע בידיים את הקש בשביל ליישר את זה, כדי שיכול לישון על הקש. אבל מנענעו בגופו. בגופו ככה הוא יכול לנענע את הקש בשביל ליישר את זה, כי על ידי שינוי זה מותר. אבל אם היה מאכל בהמה, אם הקש הזה לא מיועד בשביל לעשות מזה תבן ולבנים, טיט ולבנים, זה לא מיועד בשביל הסקה, אלא זה מיועד למאכל בהמה. רק מה? בדרך לתת לבהמות אוכל, השאירו את זה על גבי המיטה וכדומה, אז מותר כן ליישר את זה. או שהיה עליו קר או סדין, מבעוד יום, או שעל גבי הקש היה קרית או סדין מבעוד יום, ועל זה הבן אדם שכב מבעוד יום, אז מנענעו בידו, זה לא מוקצה, מותר לסדר את הקש בידו, אפילו בשבת עצמה. אז רואים מכאן, כמו דברי רב אסי, שמע מינה שאם אדם בימות החול פעם אחת השתמש עם אותו חפץ, שמצד עצמו יכול לחשב מוקצה, אבל הוא השתמש עם אותו חפץ לצורך דבר היתר, זה כבר לא יחשב יותר מכאן ולהבא מוקצה. טוב, הדעה הכי מחמירה עד עכשיו הייתה דעתו של תנא קמא של הברייתא. בברייתא הייתה את דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, הברייתא הראשונה שאיתה פתחנו את הדף של היום, שרבא ברחנה למד אותה לפני רב. יש את הדעה הראשונה שמאוד מחמירה, שאומרת שאם האדם לא קשר את החריות של דקל ביום שישי, ערב שבת, אם זה יחשב מוקצה בשבת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא, מספיק שהוא חישב על זה מבעוד יום. מה נתנה דפליגה לידי רבן שמעון בן גמליאל? איך שמו בישראל של אותו תנא שחלק על רבן שמעון בן גמליאל וסובר שרק אם הוא קשר את אותם ענפים של דקל, אותם ענפים קשים של דקל, בעוד יום אי אפשר לשבת עליהם והם לא יחשבו מוקצה. אומרת הגמרא, אתה יודע מי הדעה הזאת? זה דעתו של רבי חנינא בן עקיבא. רבי חנינא בן עקיבא. דחיית הרב דימי. כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, אמר בשם זעירי, שאמר בשם רבי חנינא. פעם אחת הלך רבי חנינא בן עקיבא בערב שבת למקום אחד. וכנראה זה היה מקום שהוא היה בו אורח, והיה צריך להתארגן בו במהירות. הוא מצא בערב שבת חריות של דקל, שאת אותם ענפים של דקל גדרום לשום עצים, קצצו אותם בשביל להסקה, עצים להסקה או עצים לבנייה וכדומה, לא בשביל צורך של דברים של היתר. ואמר להם לתלמידיו, אני מבקש מכם תלמידי היקרים, צאו וחישבו, תחשבו עליהם עכשיו מבעוד יום, שיהיה מותר לנו לשבת על זה בשבת, כדי שזה לא יהיה מוקצה, כדי שנשב עליהם למחר בשבת. עכשיו אומר זעירי, הוא זה שאמר את הוא סיפר את הסיפור הזה, אז הוא אומר, ולא ידענה, אני עצמי לא יודע, היא בית המשתה אהבה, אם זה היה חתונה שעשו באותו מקום, והיא בית האבל אהבה, או שזה היה, שנזכה לאריכות ימים לנו ולכל קרובינו וכל עם ישראל, היה בית האבל, ולכן היו צריכים את זה לצורך מצווה, אז בשביל זה רבי חנינא בן עקיבא אמר, מספיק שביום שישי, בימות החול, יחשבו שאנחנו מייעדים את העצים האלה לישיבה, ולכן זה מספיק מכיוון שזה צורך מצווה. מדייק את הגמרא, מדקה אמר, זעיר אומר, אני לא יודע אם זה היה איבט המשתה אהבה, איבט האבל אהבה, אז אני לומד מפה, למה זה צריך להיות דווקא בית משתה או בית האבל? כי זה דברים של מצווה. דווקא בבית האבל או בבית המשתה מספיק שהוא חישב על החריות של דקל האלה, על ענפים של הדקל האלה לצורך ישיבה עליהם, ולא צריך לקשור את זה מבעוד יום. למה? דטרידי, הם היו טרודים ולא היה להם זמן להתעסק עם זה מבעוד יום. אבל אחת, סתם לגבי חריות של דקל, אם קשר, הנה יהיה מותר לשבת עליהם בשבת. אבל אם לא קשר, לא, יהיה אסור לשבת עליהם בשבת. אז רואים מכאן, שזה דעתו של רבי חנינא בן עקיבא, שאדם שהוא לא טרוד ויש לו זמן, יכול בימות החול לארגן לעצמו את הענפים של הדקל, אך דווקא אם הוא קשר אותם, אז הם לא יחשבו מוקצה בשבת, אם לא קשר אותם, הם יהיו מוקצה בשבת. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, מכניס אדם מלוא קופתו אפר. אדם מותר לו ביום שישי להכניס הביתה כלי גדול מלא באפר, מלא בחול. ועושה בה כל צורכו, הוא יכול להשתמש בכל הצרכים שהוא יכול להשתמש עם אותו חול, כמו למשל, לפזר את זה על גבי רוק, או על גבי צועה וכדומה, שזה היה אז הדרך איך שהרצפה, שהייתה בעצמה עשויה מאבנים ומחול, לא תהיה מאוסה. דרש מרזוטרה משמי דמרזוטרה רבה. מרזוטרה, סתם מרזוטרה, דרש בשם מרזוטרה הגדול. והוא שייחד לו קרן זווית. מתי יהיה מותר בשבת להשתמש עם אותו אפר והוא לא יחשב מוקצה? דווקא אם הוא שם איזה קרן זווית, זווית מסוימת ששם הוא שם את כל האפר. אבל אם הוא מניח את זה באמצע הבית, מקום שכולם הולכים שם, אז הוא בטל לקרקע של הבית, ואז זה מוקצה כמו האפר של הבית, שאז הוא לקחת משם האפר ולהשתמש איתו. אמרו רבנן כמי דרב פאפה, כמן, כמו מי אמר ביהודה שמותר להשתמש עם האפר בשבת? כרבן שמעון בן גמליאל, זה צריך להיות כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שלגבי ענפים של דקל הוא אמר שעצם זה שאדם חשב בימות החול שהוא מעוניין עם הענפים, את הענפים האלה להשתמש בהם לישיבה, כבר הם לא יהיו מוקצים. דהי כרבנן, אם תרצה לומר כמו דעת רבנן, הכוונה לרבי חנינא בן עקיבא, שחולק על רבן שמעון בן גמליאל, האמרי בעניין מעשה, הרי הם אומרים, לגבי אותם ענפים של דקל, הם נחשבים מוקצה עד שהוא יקשור אותם, ואז הוא יוכיח שהוא מעוניין להשתמש איתם במלאכה של היתר. אז אותו דבר גם כאן, לגבי אותה אפר שהוא הכניס הביתה, זה שהוא הכניס את זה הביתה, זה לא נחשב מעשה של שהוא מוכיח שהוא מעוניין לעשות בהם שימוש של היתר. למה? זה נחשב כמו מחשבה. אתה מכניס אפר הביתה, אני יודע למה הכנסת הביתה את האפר, זה לא חייב להיות שזה מעשה שמוכיח שזה לצורך דברים של היתר. אז אם כן, היו צריכים לעשות איזשהו מעשה. אמר לו רב פאפה, למה אתה רוצה להגיד שלפי דעת רבי חנינא בן עקיבא צריך לעשות איזה מעשה כדי להתיר את האפר שהוא לא יחשב מוקצה? לא, אפילו תימא רבנן, גם לפי דעתו שהוא חולק על רבן שמעון בן גמליאל, עד כאן לא קאמרי רבנן דבינן מעשה. אתה יודע מתי הם סוברים שצריכים לעשות מעשה כדי שזה לא יחשב מוקצה? אלא במילי דבר רב ידע במעשה, שיש בדבר כזה שיש מעשה שאפשר לעשות בשביל להוכיח שאנחנו מעוניינים להשתמש בו בתור דבר של היתר. חוויות של דקל, איזה מעשה אתה יכול לעשות? אתה יכול לקשור אותם, אבל חול, מה תעשה בחול? איזה מעשה שמוכיח שאתה מעוניין להשתמש איתו לדברים של יותר? אין מה לעשות. אבל מי דידי לב בר מעבדי במעשה? אז לכן, כיוון שלנו מה לעשות בשביל להוכיח שהחול הזה, האפר הזה מיועד בשביל להשתמש בדברים של יותר, אז לא, חכמים לא יצריכו לעשות מעשה, וכאן גם רבי חנינא בן עקיבא מודה, שעצם זה שיוכניס את האפר לבית, ו... אנחנו רואים גם שהוא ייחד לו קרן זווית, כמו שאמר מר זוטרה, זה לבד כבר הופך את האפר הזה שלא ייחשב מוקצה, אלא ייחשב מיועד לצורך עשיית כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות בשבת. אומרת הגמרא, נימה קטנה היא. בוא נאמר אולי שהנידון, כשיש לנו, למשל, המקרה שזה הנושא הפשוט שלנו, ענפים של דקל, האם עצם זה שאני חושב ערב שבת שאני מעוניין לשבת על הענפים האלה כבר זה לא יחשב מוקצה או שזה לא מספיק אלא צריך לעשות מעשה, לקשור אותם וכדומה? אולי נאמר שזה כבר שנוי במחלוקת תנאים. הברייתא אומרת ככה, בחול חפין את הכלים, בכל סוג של אמצעי ניקיון מותר לחפוף את הכלים כדי לנקות אותם ולרחוץ אותם בשבת, חוץ מכלים מסוימים שאסור, שהם כלי כסף, שאותם אסור לשפשף בגרטקון. גרטקון, רש"י מגדיר אותו שזה סוג של אפר שנהיה בחביות של היין, נהיה מין כזה חומר, מין אפר שצומח בחביות של היין. זה חומר שכשאתה מנקה איתו כלי כסף, אז הוא לא סתם מנקה את הכלי כסף, אלא הוא ממש מבריק אותם, הוא ממש מחליק אותם, שזה כמו מלאכת ממחק, שזה אחד מה-39 מלאכות של שבת, שמחליקים את האור של הבהמה בשביל לעשות עם זה מלאכה. מדייק את הגמרא, הנטר וחול מותר. מפה אנחנו למדים שלקחת נטר, שזה סוג של חומר שאם זה היו מנקים, או חול, שזה גם כן היה מנקה קצת את הכלים, זה מותר לנקות עם החומר הזה אפילו כלי כסף. זה ברייתא אחת. ברייתא אחרת, והתניא, נטר וחול אסור. אסור לשפשף כלי כסף, כדי לנקות אותם על ידי נטר וחול. אז לכאורה שתי הביתות האלה סותרות. ביתה אחת אוסרת רק בגרטקון להבריק, להחליק כלי כסף, כי זה ממש ממחק. וביתה אחרת אוסרת אפילו בנטר ובחול לנקות עם זה כלי כסף. מה אליו שיש פה מחלוקת תנאים? לכאורה מדובר פה על בן אדם, איך הוא רוצה לנקות את הכלי כסף? מאיזה חול? כנראה זה חול שהכניס לי בעוד יום של ערב שבת אליו הביתה. ועכשיו הוא רוצה לנקות עם זה כלי כסף. אז המחלוקת בין שתי הברייתות זה האם החול הזה נחשב מוקצה או לא. האם המחשבה לבד שהאדם חושב שהוא מעוניין באפר הזה להשתמש לצורך מלאכות של היתר מספיקה כדי שהאפר הזה לא יחשב מוקצה, או שצריך לעשות איזשהו מעשה מסוים כדי להחשיב את זה שזה יהיה מוכן ולא יהיה מוקצה? מה אליו? בא כמיפלגי, דמר סבר, הטענה של הברייתה שאוסר לשפשף בנטר וחול סובר, בעינן מעשה, צריך לעשות איזשהו מעשה שהחול הזה יחשב שהוא מוכן לשאר הצרכים ולא יחשב מוקצה, ומכיוון שאין שום מעשה שאפשר לעשות עם החול הזה כמו שכבר ראינו, אז נחשב תמיד מוקצה ולכן אי אפשר לנקות עם זה את כלי הכסף. לעומת זאת, ומר סבר, התנה של הברייתא שהתירה לנקות כלי כסף עם נטר וחול סובר שלא בעינן מעשה. ברגע שאתה מכניס לבית החול ואפר, כבר זה לבד מוכיח שאתה מקצה אותם ומייחד אותם לצורך תשמישים של היתר, ויהיה מותר לנקות אתם כלי כסף. אומרת הגמרא, לא בזה נחלקו שתי הברייתות. דקולה אלמא לא בעינן מעשה. אפשר להסביר ששתי הברייתות סוברים, שעצם זה שאדם חושב על האפר הזה שהוא מייעד אותו לצורך מלאכות של היתר, כבר יהיה מותר לו לנקות עם החול והנטר הזה כלים. ולא קשיא, המחלוקת שלהם היא כזאת. הברייתא שאוסרת להשתמש בנטר וחול בשביל לנקות כלי כסף, היא כמו דעת רבי יהודה, דאמר דבר שאין מתכוון אסור. זאת אומרת, כשאדם עושה מעשה בשבת, והוא בסוף יוצר מלאכה, אבל הוא לא התכוון לעשות את המלאכה הזאת, האם זה יהיה אסור או שזה מותר? רבי יהודה אמר שזה אסור. כאן במקרה שאדם לוקח נטר וחול, ועם זה הוא מנקה כלי כסף, הוא לא מתכוון להבריק אותם, הוא רק רוצה להוציא מהם את הלכלוך. אבל ברגע שהוא ישתמש שינקה מהנטר והחול, בסוף הכלי כסף יכולים להיות מבריקים יותר, והוא עובר על אחת מה-39 מלאכות שנקראת ממחק. ולכן אנחנו אומרים, תראה, לפי רבי יהודה, נכון שאתה התכוונת בסך הכל לנקות את הכלים האלה. אדם משתמש עם הגביע של קידוש, ויין וקצת נמרח, כל מיני סלטים וכל מיני שומנים, עכשיו הוא רוצה לנקות את הגביע בשביל הסעודה של הבוקר. כוס של ברכה. והוא שוטף את זה בנטר ובחול, כמו שהיו רגילים לשטוף פעם. רק בשביל שזה נקי, אין לו שום עניין שהגביע שלו יחליק, יבריק אותו. לא שזה אכפת לו, אבל לא זה מה שהוא מעוניין לעשות עכשיו. אומר רבי יהודה, אבל בסוף מה קורה התוצאה? שזה יבריק יותר. אז לכן אסור, דבר שאינו מתכוון. אתה הרי התכוונת לנקות אותו, לא להבריק אותו. בכל זאת זה אסור. והברייתא שמתירה, רבי שמעון, הולך לפי דעתו של רבי שמעון, דאמר, דבר שאין מתכוון מותר. דבר שאין מתכוון, אני בסך הכל רוצה לשטוף את הגביע, את הכוס הזה מהכסף, רק בשביל שזה יהיה נקי לכבוד כוס של ברכה, לכבוד הקידוש של הבוקר, לכבוד ברכת המזון, לא משנה לכבוד מה. אני מעוניין שהכלי הזה יהיה נקי, לא מעוניין שיהיה מצוחצח, לא מעוניין שיהיה מבריק. אבל זה שזה נהיה מבריק, דבר שאינו מתכוון, לכן מותר. ועוד יותר מזה, למה בחומר שממש מבריק, שדיברנו על גרטיקון, כן? החומר הזה שגדל, האפר שגדל בחביות, למה בזה אסור? גם רבי שמעון, שאומר דבר שאינו מתכוון מותר, הוא מגדיר את זה ככה, כמו שתלך לשור, תחתוך לו את הראש ותגיד, לא התכוונתי שהוא ימות. אין דבר כזה, זה נקרא פסיק רישי ולא ימות. מה, אתה תחתוך לו את הראש ואתה רוצה שהוא לא ימות? הוא ודאי ימות. אז לכן גם כשרבי שמעון אומר דבר שאינו מתכוון, מותר, אבל דווקא אם זה לא פסיק רישי, דיינו, דווקא אם זה לא בוודאי יהיה מלאכה. אבל אם האדם עושה בוודאי מלאכה, גם אם הוא לא מתכוון למלאכה הזאת, גם רבי שמעון מודה שאסור. לכן, נטר וחול, לא חייב להיות שהכלי הזה יהיה מבריק בזכותם. לא בטוח שזה יהיה ככה, זה לא בטוח שהוא יעבור על מלאכת ממחק, רק אולי. לכן רבי שמעון מתיר, גם אם בסוף הכלי כסף יבריקו. אבל ברגע שהוא מבריק את הכלי כסף עם גרטקון, שזה בוודאי יבריק את הכלי, זה גם רבי שמעון מודה שזה עשו. שואלת הגמרא, רגע, במה יוקמת לעד השארי? לפי מי הוקמת את הברייתא שמתירה? כרבי שמעון, כי זה דבר שאינו מותר, אינו מתכוון, מותר. אימא סייפה, בוא עכשיו אני אגלה לך את ההמשך של אותה ברייתא. ונראה אם זה מתאים עם דעתו של רבי שמעון. אבל לא יחוף בהם שערו. אסור לקחת את אותו נטר וחול, ולחפוף עם זה את השיער. בשבת. למה? כי זה גורם שיתלשו לו שערות. זה נקרא תולדה של מלאכת גוזז. והיא רבי שמעון? למה אסור? מישרא קשרי! הוא מתיר לחפוף את הראש בנטר וחול. דתנן, כמו שהמשנה מביאה, נזיר, הרי אחד מהדברים שאסורים לנזיר, זה לגלח את שערותיו. אנחנו, יש לנו יום אחד בשבוע שעשו לנו להסתפר, לגלח את השערות, שזה יום שבת קודש. ולכן, אסור לנו, למשל, לסרק את השיער במסרק כזה שבוודאי משיר שערות. למה זה גוזז? אסור לנו להסתפר בשבת. אבל הנזיר הזה כל השבוע ככה. הנזיר היה אסור לו להשתמש במסרק בכלל, כל ימי נזירותו. בכל זאת, חופף. מותר לו לחפוף את השיער, כותב תוספות, הוא מוכיח שזה הכוונה בנטר ובחול. הוא מפספס, מותר לו להפריד את השיערות, והוא לא חושש שינשרו לו שיערות, כי הוא לא מתכוון לזה. כמו מי המשנה הזאת הולכת? בוודאי כמו רבי שמעון. כי לפי רבי יהודה, מה אכפת לי אם הוא מתכוון או לא מתכוון? אם נושרים לו שערות, זה אסור. אם יכולים לנשור לו שערות, זה אסור. רבי שמעון אומר, תשמע, אם זה לא ודאי שנשארו לו שערות, ורק אולי נשארו, דבר שאינו מתכוון, מותר. אבל לא סורק, זה ודאי. אסור לקחת מסרק ולסרוק את השערות, כי ודאי שנשארו לו שיער. אבל על כל פנים, רבי שמעון, שהוא סובר שלנזיר, מותר לחפוף את שערו בנטר ובחול, אז כנראה גם בשבת רבי שמעון יתיר לחפוף את הראש בנטר ובחול. אז אם כן, למה הברייתא אומרת שאסור לחפוף את הראש בנטר ובחול? סימן שזה לא דעתו של רבי שמעון, הברייתא הזאת. גם הברייתא שמתירה לנקות כלי כסף בנטר ובחול, היא לא יכולה להיות כמו דעתו של רבי שמעון, כי הרי אותה ברייתא אוסרת לחפוף את השיער בנטר ובחול, ורבי שמעון הרי מתיר. אלא אומרת הגמרא, גם הברייתא הזאת הולכת לפי דעתו של רבי יהודה, הא רבי יהודה היא. שגם דבר שאינו מתכוון אסור. ולמה יש ברייתא אחת שמתירה לשטוף כלי כסף בנטר וחול? ותראי תנאי עליבא דרבי יהודה. יש שתי דעות מה דעתו המדויקת של רבי יהודה. היי תנא עליבא דרבי יהודה סבר, אותו תנא שמחמיר, הוא סובר לפי דעת רבי יהודה, שנטר ובורית גריר. הם לפעמים מחליקים את הכסף, ולכן זה נכון שהוא לא מתכוון להחליק את הכסף, אבל דבר שלא מתכוון אסור. והי תנא עליבא דרבי יהודה סבר, התנא שהתיר לשפשף כלי כסף בנטר ובחול סובר, לא גריר, שזה לא מחליק את הכלי כסף. זה רק מנקה אותו, רוחץ אותו מהשמנוניות, מהלכלוך, אבל זה לא מחליק את הכלי כסף. לכן, לפי התנא הזאת, אז זה מותר כן לרחוץ. כלי כסף בנטר ובחול. שואלת הגמרא, במה יוקימת? לפי מי הולכים שתי הברייתות, איך שאתה מסביר? שתיהם הולכים כרבי יהודה? בסדר. אימא סייפה, בוא נמשיך את אחת הברייתות, מה שם כתוב. אבל מה אסור לחפוף בנטר ובחול? את שערותיו, את ראשו. אבל פניו, ידיו ורגליו מותר לרחוץ בנטר ובחול. אבל לפי רבי יהודה זה אסור. הרי המעבר שיער, או הרי תולש שערות מזקנו. וגם אם הוא לא מתכוון לזה, רבי יהודה אומר דבר שאינו מתכוון אסור. אז איך מותר לרחוץ את פניו? תרץ את הגמרא, זה שמותר לרחוץ את פניו ידיו ורגליו, מדובר כשאדם אין לו זקן, למשל. היא באה את אימא בקטן, והיא באה את אימא באישה, והיא באה את אימא בסריס, שאלה אין להם זקן, לכן מותר להם לרחוץ את פניהם בנטר וחול. אמר רבי יהודה, אפר לבנתה, אדם שלוקח לבנה, קוטש אותה, האפר הזה... שרי, מותר לרחוץ איתו את הפנים, גם אדם שיש לו זקן, כי זה לפי דעתו של רבי שמעון, שסובר שנכון שאולי זה יגרום שיתלשו לו שערות מהזקן, אבל הוא לא מתכוון לזה ולא בוודאי שיתלשו שערות, לכן זה מותר. וכן, אמר רב יוסף, קוספה דאסמין, הפסולת של סומסומים. שרי, מותר לרחוץ עם זה את הפנים, גם לאדם שיש לו זקן. אמר רבה, אפר פלפלה, אבק של פלפל שחוק. שערי מותר עם זה לרחוץ גם כן את הפנים למי גם אדם שיש לו זקן, כי זה לא בטוח שיתלוש שערות. אמר רב ששת ברדה שערי גם מותר לרחוץ את הפנים עם ברדה. גם אדם שיש לו זקן, כי לא בטוח שיתלש לו שער. מהי ברדה? מה הכוונה? אמר רב יוסף, זה מורכב משלושה דברים. טילטה אהלה, שליש ממנו זה מעשב שנקרא אהל. וטילטה אסה, שליש מהדסים. וטילטה סיגלי, שליש סיגל מסיגל. אמר רב נחמיה בר יוסף, כל היכא דלקא רובה אהלה, אם אין רוב מהשורש שנקרא אהל, שפיר דמי מותר לרחוץ בו בשבת, לא צריך דווקא שליש, אלא אפילו אם יש יותר משליש מהאהל, זה מותר, אלא אם כן, כל זמן שאין רוב, שאין רוב מהאהל, מותר. זאת אומרת, יש כאן שתי דעות, כמה בתוך התרכובת מותר שיהיה אהל. לפי רב יוסף, רק שליש, ולפי דעתו, של רב נחמיה בר יוסף, עד רוב. רוב עשו. באו מיני מרב ששת. הסתפקו, שאלו שאלה את רב ששת בני הישיבה. מהו לפצוע זיתים בשבת? אתם שיש לו זיתים מרים. הוא לא יכול לאכול אותם. והוא רוצה להמתיק את הזיתים. איך ממתיקים אותם? שוברים אותם על גבי הסלע. האם מותר בשבת? אמר לו, אז רב ששת ענה להם, וכי בכל מי יתירו, מה, בימות החול מותר ככה לעשות לזיתים? זה ביזוי אוכלים דבר כזה. כסבר, רב ששת אוסר ככה להמתיק את הזיתים ביום חול, משום הפסד אוכלים, כי השמן שיוצא מהזיתים, כשככה שוברים אותם על גבי הסלע, הוא סתם נפסד. לאמא פליגה דשמואל, אולי נאמר שרב ששת שכל כך חושש על ביזוי אוכלים, הוא חולק על שמואל שבמקרים מסוימים עתיר, ואמר שמואל, עושה אדם כל צורכו בפת. מותר לו להשתמש אפילו שלא לצורך אכילה, מותר לו להשתמש עם לחם, למשל, לפורר את הלחם או לעשות אותו מחוי בתוך תבשיל, והוא לא חושש שיהיה הפסד של פת. מתרץ את הגמרא זה לא חייב להיות שחולק על שמואל. יכול להיות שרב ששת ושמואל שניהם מסכימים. אלא יש הבדל. אמרי, פת לא מאיסה. אחרי שאדם עושה כל צורכו בפת, הוא לא עושה אותו מאוס. אבל הני, הזיתים האלה שמבקר אותם בסלע, מאיסה עם כל השמן שזב, פשוט מאוד נהיה מאוס. ולכן פה גם שמואל מודה שיעשו. מספר את הגמרא, מימר ומרזוטרא ורבשי, שלושת החכמים האלה, אבויית וישבו יחד בשבת. הייתו לקמיו ברדה, הביאו לפניהם את השמפו שנקרא ברדה, עשוי שליש מההל, חומר שנקרא הל, שליש מהדסים ושליש מסיגלי, והביאו לפניהם כדי שיחפפו את ראשם. המימר ורבשי משהו, רחצו בו כמו שאנחנו למדנו להקל. ומרזוטרא החמיר לא משהו, לא הסכים לרחוץ את עצמו עם זה. אמרו לי, אז שאלו אותו המימר ורבשי, לא סבר למר ליד דאמר רב ששת ברדה שערי, ואתה לא מסכים עם הפסק של רב ששת, שמותר לרחוץ בברדה בשבת? אמר לו רב מורדכי גם היה שם במעמד הזה, בר מיני דמר, אתה לא יכול להוכיח ממרזוטרא זה שהוא לא מסכים לרחוץ, זה לא בגלל שזה ברדה. הוא לא מסכים בכלל לרחוץ, גם בימות החול הוא לא רוחץ. ואפילו בכל נמי לא סביר עלי שמותר לרחוץ, אלא סבר לה כי עד תניא הוא סובר כמו דברי הברייתא. הדברים שאנחנו עכשיו נראה הם יסוד גדול מאוד ביהדות. עד כמה אדם צריך לקשט את עצמו? בסך הכל יש את העניין של להתקשט, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנשים, שזה לצורך. אבל האיש, האם הוא צריך להתקשט? אולי נקדים כאן את דברי המדרש. המדרש בראשית, מדרש רבה, פרשה חף ב' עוד וב, אמר רבי עמי, אין יצר הרע מהלך לצדדים. היצר הרע הוא לא הולך ככה בצד, כמו איזה ענב, אנבנטן, לא. אלא באמצע פלטיה, הוא הולך באמצע הרחוב. והוא מסתכל לכל הכיוונים, רגע, את מה אני אתפוס עכשיו? את מי אני הולך ללכוד? ואז הוא רואה, הנה אותו אני ללכוד. ובשעה שהוא רואה אדם ממשמש בעינו, מתקן בשערו, מתעלה בעקבו, ככה הוא הולך בצורה מדי מקושטת, יותר מדי משקיע בשביל להתקשט, הוא אומר, עדיין, האדם הזה, דידי, זה שלי. והוא תופס את האדם הזה חלילה ברשתו. לכן כמה צריך האדם להיזהר, לא להתקשט בצורה שהיא אינה נכונה. רק מה כן הצורה הנכונה שמותר להתקשט? זה הגמרא שלפנינו עוסקת בה. ולפי הדעה הזאת סבר מר זוטרא, הוא סבר כמו הברייתא הזאת, כעד תניא מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו בשביל צערו. אם אדם יש לו איזה פצע שמצער אותו, מותר לו להוריד את הפצע הזה. זה יהיה בשביל שלא לא צער. אבל אם הוא עושה את זה בשביל לייפות את עצמו, אסור. הפסוק אומר, לא ילבש גבר סמלת אישה. וזה לאו דווקא סמלה. לא יתקן בתיקוני אישה, כך כתוב בתרגום. זאת אומרת, אדם אסור לו להתקשט בכל מיני תכשיטים. זה דבר שהוא ראוי לנשים. יש דרך רמז שאומרים על הגמרא בסוף מסכת קידושין, אוי לו למי שבניו נקבות. אוי לו למי שהבניו נקבות? ומה, איך זכה? זכה נחור שהיה לו בת, קראו לה שרה אמנו. נו, זה אוי לו? אתה יודע איזה זכות גדולה יש לאדם שיש לו בנות נקבות? הרי בזכות נשות ישראל נגלו ישראל מצרים, בנות ישראל הצדקניות, עליהם עומד העולם. אל תיטוש תורת אמך. איזה כבוד גדול יש לבנות ישראל. אשרי אדם שיש לו בנות. מה פירוש אוי לו למי שבניו נקבות? אלא מסבירים על פי הגמרא הזאת, אוי לו לאדם שהבנים שלו מתנהגים כמו נקבות, מתקשטים, מתייפים. על זה באמת אומר היצר הרע, זה שלי. זה שלי, זה שמתקשט הוא משלי. ככה אומר המדרש, זה רבי עמי. טוב. אבל מה כן? אומר תוספות, אם אדם מתבייש, יש לו איזה פצע, הוא מתבייש לצאת ככה. אומר תוספות, זה גם נקרא צערו, ולכן מותר. אבל להתקשט יותר מזה, זה, הברייתא אומרת שאסור. לכן מר זוטרא לא רצה לרחוץ אפילו את עצמו עם אותו חומר של ברדה. אבל והינו, אותם החכמים, רבשי והמימר, שהם כן רחצו עם הברדה, כמן סברו כמו מי הם סוברים, כי עד דתניא, כמו דברי הברייתא, רוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו בכל יום, בשביל כבוד קונו. הרמב״ם אומר שזה לכבוד התפילה. משום שנאמר, כל פעל השם למענהו, כל מה שברא השם, הוא ברא את זה לכבודו. ולכן זה מותר. גם העניין להתקשט, יש הבדל דק בין אדם שמתקשט בשביל שהוא רוצה שלא להתבייש, או בשביל שהוא רוצה שיהיה כבוד הבריות, אם הוא תלמיד חכם, והוא ילך מגונה בשוק, זה חילול השם, והוא רוצה שיהיה קידוש השם, אז לכן הוא מסתדר בצורה טובה. כותב בספר שערי זבולון, יורה דעה, סימן למד ה', הוא אומר ככה, אדם שמתקשט בצורה נורמלית, זה להיות בן אדם מסודר, בן אדם נקי, זה מצווה אפילו. כל פעל השם למענהו. לכן כותב בשו"ת משנה הלכות חלק י"ב, סימן העין ב', הוא אומר שאדם שמתקשט בצורה פשוטה, בשביל להיות בן אדם מכובד, אדם נורמלי, אדם מסודר, עד הרב, זה אפילו מצווה גדולה, אם הוא עושה את זה לשם שמיים, לשם שמיים. אבל אם חלילה אדם עושה את כל הקישוטים האלה בשביל להתקשט מעבר לנורמלי, וכן מוסיף המשנה הלכות, אם הוא חלילה עושה את זה בגלל כל מיני פניות, שרק לב יודע מרת נפשו, אם הוא מתכוון שיתקשט לדבר עבירה חלילה, או בשביל להתנאות בפני נשים וכדומה, זה, כמו שאמרנו, היצר הרע אומר, זה שלי, על כל המשתמע מכך, אם זה של היצר הרע, נו, אז לאיזה תאום הוא רוצה עוד ליפול? למדנו מהמשנה רבי אלעזר בן עזריה, אומר, קופה מטה על צידה ונוטל. מה זה? כאן אנחנו מדברים על אדם שבערב שבת הכין מטעמים כאלה משובחים, אבל אם הם טובים לאכילה רק לא להגשה בקירור, אלא להגשה בחימום, צריך לחמם אותם לפני כן, שהם יהיו חמים וככה תבשיל עסיסי, בשביל זה מה הוא עושה? לוקח את היום אנחנו ברוך השם, דור של שפע, פלטו, דברים, היום אין בעיה איך לחמם אוכל בצורה שמותרת למהדרין ולמהדרין. אבל בזמן חזל, אדם לא היה לו פלטה כזאת כמו שיש לנו היום, אז מה היו עושים? היה לוקח את התבשיל, מטמין אותו בתוך כזה ארגז, שהוא כולו מלא בגזי צמר, שהגזי צמר האלה כרגע הם בתקן של מוקצה, כי הוא לא מייחד אותם רק להטמנה. אז איך מוציאים את התבשיל מתוך אותה קופה? אומר רבי אלעזר בן עזריה, קופה מטה הצידה ונוטל. ככה הוא פותח את המכסה, מטה את הקופה ביחד עם הגזי צמר, ביחד עם הסיר, שופך לתוך הקערה, משאיר את הסיר בפנים. ונוטל שם היטול ואינו יכול להחזיר, כי אם הוא יוציא את הסיר מתוך הקופה עם הגזי צמר, עכשיו הוא לא יכול אחר כך להחזיר את הסיר, כי הגזי צמר אולי יפלו וכדומה, כמו שמיד נראה. וחכמים אומרים נוטל ומחזיר, מותר גם להוציא את הסיר מתוך הקופה עם הגזי צמר ואחר כך להחזיר. איך מותר? אמר רבי אבא, אמר בשם רבי חייא בר רשי. בוא אני אסביר לך את המחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה לחכמים. הכל מודים שאם נתקלקלה הגומה, אם הבן אדם הלך, הוציא את הסיר מתוך הגזי צמר שהיו בתוך הקופה, וכל הגזי צמר נפלו לתוך הקערה, לתוך הקופסה, לתוך הארגז, כולם מודים שאסור עכשיו להחזיר. איך אתה מזיז את הגזי צמר לכאן ולכאן? הם הרי מוקצה. שואלת הגמרא תנן, בוא תראה את המשנה המפורשת, וחכמים אומרים, נוטל את הסיר מתוך הגזי צמר שבתוך הכלי, בתוך הארגז, בתוך האוצר, ומחזיר אחר כך. באיזה מקרה הוא מחזיר? איך היא דמי? אידה לא נתקלקלה הגומה, אם הגומה נשארה ממושמת, זאת אומרת, הוא הוציא את הסיר מהגדי צמר, וגדי צמר נשארו דבוקים לדפנות, מחכים לרגע שהחזירו את הסיר בחזרה לבפנים, אז אם כן, שפיר כאמרי רבנן, אז רבנן צודקים שאפשר להחזיר את הסיר לתוך הגומה, למה לא? למה רבי אלעזר בן עזריה אוסר? אלא לב, צריך להסביר שחכמים סוברים, אף על פי שנתקלקלה הגומה, בכל זאת מותר להחזיר את הקדרה. אז זה לא צודק רבי אבא בזה שהוא אמר, לכאורה, כן? בזה שהוא אמר שכולם מודים שאם התקלקלה הגומה אסור להחזיר. תרצת הגמרא, לא, זה לא, רבי אבא בוודאי צודק. אלא, לעולם דובר פה דלא נתקלקלה הגומה. אז למה אם כן לפי רבי אלעזר בן עזריה הוא לא יכול להחזיר את הסיר בחזרה לתוך אותם גזי צמר? ואחר בחוששים כמפלגי. נחלקו האם חוששים לכתחילה שמא תתקלקל הגומה ולכן אוסרים לו להוציא את הקדרה כדי שלא יבוא להחזיר את זה אחר כך אם היא תתקלקל הגומה והוא יבוא לסדר את הגזי צמר שהם מוקצה. מה הסבר חוששים שמה נתקלקלה הגומה? חוששים שמה אחרי שהוא יוציא את הסיר מתוך האוצר, מתוך הכלי, הארגז עם הגזי צמר, כל הגזי צמר יפלו לו לתוך הבור, וכל הגומה תסתר, ואז הוא ילך ויסדר את זה בחזרה. זה מוקצה, הגזי צמר האלה. בשביל שלא יבוא לעבור על האיסור של מוקצה, בשביל שהוא לא יבוא אחר כך סדר את הגומה בחזרה, לכן אמרו לו, אל תוציא את הסיר בכלל. תתה את הקופה ביחד עם הגזי צמר, ביחד עם הסיר, וככה תוציא את הכל לתוך קערה. לעומת זאת, ומר סבר, החכמים סוברים, אין חוששים שהגומה תתקלקל, ולכן הם התירו לקחת ולהחזיר, וכמובן, בתנאי שלא התקלקלה הגומה, אבל כולם מודים שאם הגומה התקלקלה, אסור לסדר את זה בחזרה, כי זה נחשב מוקצה, אסור לטלטל את הגזי צמר האלה. אמר רב הונא, היה בזמנם עשב, משהו משובח מאוד, משובח ביותר, זה היה נקרא סליקוסטה, ככה קראו לעשב הזה. היה ריח משובח מאוד, ואיך היו שומרים עליו? היו לוקחים כזה מין כלי, היו ממלאים בפנים אפר, מרטיבים את האפר מבעוד יום, ומכניסים את הסליקוסטה הזה, וכשבן אדם רצה קצת להריח ריח טוב שלו, נחת, רוח, היה מוציא את זה מאפר, מריח, מחזיר. ככה היה משתמש עם הסליקוסטה הזה. אז ככה, אם עכשיו בן אדם רוצה שיהיה לו לכבוד שבת, איך אפשר להנהג את השבת אם לא עם הסליקוסטה הזאת? האם מותר או אסור? אז תלוי. אם דצה, דיינו, תחב את העשב מבעוד יום בתוך האפר הלך ושלפה, והוציא את זה חוצה, ועד הרדצה, אחרי זה החזיר את זה בחזרה לבפנים, אז הוא כבר עשה את הגומה מבעוד יום, שריה מותר לו לקחת ולהחזיר בשבת כמה שהוא רוצה את הסליקוסטה הזה. למה? כי כבר יש שם מקום רחב בתוך האפר שלשם ייכנס כל פעם העשב. הוא לא צריך להזיז אפר בשבת. ואילו, אבל אם זה ככה, כישר מהחנות, עם האפר, עם העשב, ככה הוא הגיע בשבת, והוא אף פעם לא הוציא והחזיר, והוא אף פעם לא הכניס, הוציא והכניס, אסור להוציא את זה בשבת. וכל שכן שאסור להכניס. האמר שמואל, דין דומה. היי סכינה דבייני אורווי. למה יש לו סכין? והוא לא רוצה שכשהוא בא להוציא כלים מתוך הכיור או מתוך הארון, לא רוצה לחתך מהסכין הזאת. לכן הוא מייחד לסכין מקום, בזמנם היה להם לא כמו הקירות שלנו היום, שהם חלקים, מסוידים, אלא היה להם קירות, אבן על גבי אבן על גבי אבן, ובין האבנים היה מקום, שם את הסכין בין האבנים. אז הסכין הזאת, שבין שורות הלבנים שבבניין, אם הוא עם החוד של הסכין, הוא פשוט נועץ אותו בתוך הקיר, והוא עושה חור בתוך הקיר. אז אם מבעוד יום דצה, הוא תחב אותו בתוך הלבנים, ושלפה, הוא שלף אותו בתוך הלבנים, ועד הרדצה, הוא עוד פעם תחב את זה בתוך הלבנים, אז כבר הוא עשה חור מספיק רחב, שרי מותר לו להוציא את זה בשבת. ואילו, אם לא שהוא הכניס מבעוד יום והוציא ועוד פעם הכניס, שרחיב את החור, אז אסור לעשות את זה בשבת, אסור להוציא את זה בשבת. למה? כי הוא עובר על בונה, זה שהוא ככה מרחיב נקב בקיר וכדומה. מרזוטרה ואיתי מרבשי אמר, או מרזוטרה או רבשי, אחד מהם אמר, בגורדיטה דקני, אם הוא תוחב את הסכין בגורדיטה דקני, הכוונה בקנים של דקל, שפיר דמי, אז מותר. ולא חוששים, גם אם הקנים הם צפופים אחד ליד השני, לא חוששים שכשהוא דוחק את הסכין בתוך הקנים האלה, אולי הוא מקלף את הקליפה של הקנה הזה. בכל זאת זה מותר. אבל מה צריך באמת כן להיזהר? לא לקלף את הקליפה של הקנים, כי אדם שמקלף קליפה של קנה עובר משום מלכת ממחק. אבל בכל זאת לא חוששים שיבוא להוריד את הקליפה, הוא יוכל להיזהר לא להוריד את הקליפה. אמר לי רב מורדכי לרבה, מטיב רב קטינה טיובטה. הוא הקשה קושייה על רב הונא ושמואל. המשנה אומרת, דבר פלא, התומן, אדם שלוקח, עושה גומה באדמה. מה זה באדמה? ממש בשדה. עושה גומה, עושה חור, ותומן לפת וצנונות בגומה הזאת, תחת הגפן, אפילו מתחת לעץ ענבים, לגפן. אז ככה, אם היה מקצת עליו מגולין, אם קצת מהעלים של הלפת או של הצנון נמצאים מחוץ לגומה מגולים, אינו חושש, לא משום כליים, לא נשכח. האדם לקח פה את הצנון, את הלפת, הוא שם את זה בתוך קרם של ענבים, אבל הוא לא מתכוון לזרוע את זה. אם הוא מתכוון לזרוע, זה כלאי. ולא משום שביעית. אם הוא תמן את זה בשנת שביעית, שזה שנה שאסור לזרוע, אסור לנטוע, איך אתה נוטע בשנת שביעית? אתה שם את הצנון, לא באתי לנטוע, בסך הכל באתי לשמור את זה, שזה לא ירכיב. ולא משום מעשר. אם הוא כבר נתן מעשר על הלפת ועל הצנון, הוא לא צריך לתת עוד פעם מעשר בגלל שהוא שם אותם בתוך האדמה. ולכן גם ניטלים בשבת. אם יש עלים מגולים, מותר לו בשבת לבוא לקחת את העלים עם העלים המגולים, להרים את הצנון או להרים את הלפת מתוך האדמה. זה לא נקרא תולש. למה? כי זה מלכתחילה לא ישתרש בתוך האדמה. כמובן לא מדובר פה שהוא משאיר את זה הרבה זמן, אלא קצת ככה. ואז הוא רק מטמין את זה שם כדי שזה יישמר לו. ולכן שאר הדברים האלה לא נאסרים. עכשיו אני רוצה להבין. שמתי צנון בתוך האדמה. בערב שבת. עכשיו בשבת אני בא מוציא את הצנון. מה? זה יישאר לי גומה יפה בתוך האדמה? לא. הרי האפר זז. בכל זאת מותר. אז למה רבונה ושמואל אמרו שאם האדם יש לו את העשב הזה, הסליקוסטה הזה, שמריח ריח טוב, עשב מיוחד, אומרים רבונה ושמואל שאסור להוציא סליקוסטה כי על ידי זה הוא מזיז אפר. אם הוא לא הוציא והכניס והוציא, זאת אומרת הפוך, הכניס, הוציא והכניס, אם לא שהוא הכניס, הוציא והכניס, אסור לו בשבת להוציא אותו מתוך כלי עם אפר. למה? מה זה שונה מצנון? שלא אמרנו שצריך להכניס, להוציא ועוד פעם להכניס כדי שיהיה מותר להוציא אותו בשבת. טיובתא, באמת המשנה הזאת, היא פרחה לדברי רבונה ושמואל, אלא מכאן רואים שאדם שהכניס את הצנון, את הלפת וגם את העשב לתוך מקום של, לתוך אפר, במקרה שזה לא יישום שאר איסורים, למשל זריעה וכדומה, מותר לו בשבת להוציא אותם, למשל אם הוא הוציא את העשב עם הריח הטוב, יהיה מותר לו להוציא את זה וליהנות מהריח, להענג בו את השבת, ועד כאן דף נ'.